103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM סתיו קורנס וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. בוואטסאפ שאלות קצרות והתשובות יהיו קצרות. אז זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שמי רבקה.
כן, רבקה.
רבקה, אני בת 75, אני גרה במושב עבדון בגליל המערבי.
כן.
ואני רוצה לשאול שאלה על הכדור של, על הדילול דם. פעם היו לכל איש שני, היו בן אדם מבוגר נותנים לו כדור, ו... שמעתי אותך כבר כמה פעמים אומר שהיום כבר לא.
אז בואי נעשה סדר בעניין.
אז, לא, אז אני רוצה לשאול אותך על עצמי, עד גיל 74 לא הזדקקתי, לא לקחתי שום כדור, אפילו לא לכאבים. בגיל 74 התחיל להיות לי דופק מהיר. ואז הייתי מפונית לירושלים, ושם החליטו שמאז אני צריכה לקחת את האלקוליס, בקרדיולוג. אני כבר פחות משנה לוקחת, ואני לא שקטה, ואני לא יודעת למה, כאילו הפסיקו, ואני לא יודעת כן להפסיק,
אוקיי.
או להמשיך.
אז אני ארגיע אותך, ואני אסביר כן. לך למה נו. את כן צריכה להמשיך. אבל אני אתחיל עם מה שאת שמעת, כן. ואולי לא היה ברור לך.
כן.
לפני כמה שנים, לפני 10 שנים, היה נהוג, היה כמנהג כזה, אדם היה עובר גיל 40-50, היו אומרים לו, קח כדור אספירין, שהוא סוג של מדלל דם,
נכון.
סוג של, כדי למנוע את כפי לב, וכדי למנוע אירועים מוחיים. או. זו הייתה המחשבה.
Okay.
במשך השנים בדקו וראו, וזו הייתה מחשבה שנמשכה 4 שנים. ואפילו אני בעצמי הגעתי לגיל 45, אני חושב, הרופא אמר לי, קח אספירין, התחלתי לקחת אספירין. ואז לפני 10 שנים, או 8 שנים, ארגון רופא הלב האמריקאי שבדק את כל העניין, ראה שלאנשים שלא היה להם בעיות לבביות, ושלא היו להם בעיות בזרימת הדם למוח, ושאין להם סימנים של טרשת עורקים, האספירין יש לו יותר תופעות לוואי, והוא לא מונע את ההתקף הראשון. עכשיו, אנחנו מדברים, מבדילים בין שני סוגי מניעה, בין מה שאנחנו קוראים מניעה ראשונית, למניעה שניונית. מהי מניעה ראשונית? מניעה ראשונית זה אדם בריא שנותנים לאספירין כדי למנוע שיקבל התקף לב. מניעה שניונית זה אדם שהיה לו התקף לב, ואני רוצה למנוע את החזרה של אותו התקף. ואז ראו שהתופעות הלוואי של אספירין והנזקים מאספירין הם יותר גדולים, ואילו מניעה ראשונית הוא לא ממש מונע, וארגון רופאי הלב האמריקאי, ובעקבותיו ארגון הרופאים האמריקאי, החליטו להפסיק את המנהג של מתן אספירין באופן אוטומטי בגיל 40 או 45. עכשיו, זה עדיין לא אומר שאנשים שהיה להם אירוע לבבי, או אנשים שהיה להם אירוע מוחי, או אנשים שיש להם בעיות בזרימת דם, או אנשים שיש להם מצירויות קשות בכלי הדם, להם צריך לתת טיפול באספירין או בפלאביקס, שזה מתנהג בצורה דומה. דקה, 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 את משהו אחר, תכף אני אסביר לך.
כן.
עכשיו, לפי התרופות שאת מקבלת, לך לא היה אירוע לבבי, אבל היה לך פרפור פרוסדורים.
גם לא, זה היה, כל הזמן הם חשבו כמעט, וכאילו כאילו רק כאילו הדופק המהיר, אבל כאילו מבדיקה רדיולוגית וכלום, כאילו אין לי בלב, אני לא צריכה להיות במעקב, אין לי כלום חוץ, ותודה לאל, האמת, שמאז אני לוקחת פחות משנה את הקרדיולוג ואת
האלקוויז,
אז אין לי את הדופק המהיר, מדי פעם חלש מאוד, אפילו לא.
אבל מה שלא יהיה, אנחנו נותנים את הקוקטייל הזה של אלקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום.
נכון.
ביחד עם קרדילוק, תלוי או 1.25 או 2.5 או אפילו 5, לאנשים או שיש להם התקפים של דופק מאוד 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 מהיר בהתקפות, או לאנשים עם פרפור פרוסדורים. ואני, ואת היום בת 75. נכון. והייתי אומר לך, אם את שואלת אותי, עד 120, תמשיך עם הטיפול הזה.
ולא לא מזיק, זה במשך השם לא יזיק, לא יעשה משהו.
תראי, כל תרופה יש לה פוטנציאל להזיק.
נכון.
אבל דופק מאוד 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 מהיר, או פרפור פרוסדורים, שזה קרוב לוודאי מה שחשדו שיש לך, יכול להזיק הרבה יותר, כי אנשים שיש להם פרפור פוסדורים, הם חשופים לאירועים מוחיים. לפעמים הפרוסדורים של הלב, בלב יש עליות וחדרים. העליות של החדרים, או שנקראים גם פוסדורים, כן? כשיש פרפור, נוצרות בהם מערבולות, וישנם במערבולות אזורים שלא מקבלים דם, או מקבלים פחות תנועת דם, ונוצרים בהם קרישים. ואותם קרישים נסחפים בזרם הדם, ויכולים להגיע למוח, ולגרום לאירוע מוחי. אז כדי למנוע את אותה אפשרות לאירוע מוחי, אנחנו נותנים להם אלקוויז, שזה סוג אחר של מדלל דם, ומדלל דם הרבה יותר אפקטיבי, שפועל במנגנון אחר מאשר אספירין או פלאביקס.
דרך אגב, יש לו כבר תחליף, רק תקופה קצרה הייתי מלקוויז, עכשיו יש את ההומוגני, את התחליף.
את הגנרי.
את הגנרי, סליחה.
בסדר גמור, כל תרופה אחרי 7 שנים, או יותר, תלוי לפי המצב, הפטנט עליה נגמר, ואז כל חברה יכולה להוציא את אותה תרופה בשם שלה, לקופות החולים זה עולה יותר בזול, ומאחר ומדובר בכמויות ענקיות של תרופות לספק לכל תושבי המדינה, אפילו אגורה אחת על כל כדור היא חיסכון למערכת, וזה מוצדק ב-100%.
נכון, אבל זה אותו דבר.
זה אותו דבר בדיוק, זה אותה גברת בשם אחר.
אוקיי.
אז תהי רגיעה, רגועה רבקה, תמשיכי לקחת את האלקוויז ואת הקרדילוק כמו שהרופא ממליץ לך, ואני אומר לך עוד פעם, הסיכוי והסיכון מהכדורים האלה הוא הרבה יותר קטן מאשר לא לקחת את הכדור.
כן, תקשיב, עד 74 לא הזדקקתי, זה ככה, אז גם טוב.
תקשיבי, בדיוק, בדיוק, אנחנו עם הגיל, אני תמיד אומר, יש לי סלוגן שאומר, עם הגיל אנחנו אוספים מחלות.
נכון, נכון.
אבל הסבתא של האמא שלך לא הגיעה לגילך.
לא, ממש
בדיוק,
לא.
ואנחנו מגיעים היום...
בדיוק,
ואנחנו מגיעים היום לגיל מתקדם בזכות הרפואה המודרנית, בזכות החיסונים, בזכות הדברים האלה.
נכון, נכון.
ובזכות התזונה היותר בריאה. זהו.
בוודאי.
אוקיי, רבקה, הרבה בריאות.
שמעתי לדבר איתך, פרופסור, אני מאזינה קבועה שלך.
יופי, כל טוב לך, רבקה.
כל טוב, גם לך, תודה.
תודה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי רויטל.
כן, רויטל.
אני בת 49.
כן.
בת 49, יש איזושהי תופעה שחוזרת אצלי בשלושה חודשים האחרונים כבר פעם שלישית, שבמשך הלילה פתאום זה מגיע, אני מתחילה להרגיש קצוצים בשינה, בשפתיים, והשפתיים שלי מתנפחות. אני קמה בבוקר, השפתיים שלי מאוד נפוחות. לאט לאט במהלך היום הנפיחות יורדת, וכשהיא יורדת, השפתיים מאוד מתייבשות ומתכווצות, עד כדי כך שיש לי ממש קילופים ותחושה מאוד לא נעימה, שאני משתמשת רק בבזלין, לא שפתון, לא אודם, לא כלום, וזה מאוד לא נעים וזה לא עוזר. ניסו לתת לי כל מיני כדורים טיפול נגד אלרגיה וזה לא עזר, עשיתי גם בדיקות נגד אלרגיה ולא, אני לא אלרגית.
לא שאת לא אלרגית, לא מצאו את הסיבה לאלרגיה.
לא מצאו, בדיוק, בדיוק. כן. ורק טיפול בסטרואידים עזר לי, קיבלתי פעמיים פרדניזול 20 מיליגרם למשך 5 ימים, ופעם אחת קיבלתי זריקה באמצע.
תגידי לי, במשך כמה זמן יש לך את זה?
האמת ש...
רק האמת.
הפעם הראשונה ש... בפעם הראשונה ניסיתי למשוך כמה שיותר.
לא, לא, מתי זה התחיל?
לפני, בספטמבר, זאת הייתה הפעם הראשונה.
ספטמבר, וכל לילה זה קורה?
לא, 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 זה קרה אחת לחודש. הטיפול בסטרואידים, כן, כשזה קורה, זאת אומרת, במשך הימים לפני שאני מקבלת סטרואידים, כל לילה, השפתיים, אותו תהליך.
כלומר, לפני שקיבלת סטרואידים, זה היה כל לילה. כלומר, כן. זה מחשיד שישנו איזה גורם אלרגני בחדר השינה שלך. משהו בהפקת הכביסה של בהפקת הכביסה של הכביסה שאת ישנה בה, אם החלפת איזה מזרון, אם הכנסת איזה שטיח, אם יש משהו בבילונות. כלומר, או אם את אוכלת, התחלת לאכול משהו חדש בארוחת הערב. האם יצא שבתקופה הזאת ישנת פעם מחוץ לבית? היית בחוץ לארץ? היית בצימר? היית באיזשהו מקום?
לא.
תראי, התופעה הזאת היא תופעה אלרגית מאוד אופיינית. עכשיו, יש כמה סוגים של אלרגיות. יש גם אלרגיה שנקראת אנגיואדמה. אבל אנגיואדמה היא לא מופיעה רק בשפתיים, היא יכולה להופיע במקומות שונים. אבל את תארת גם התנפחות וגם מקצוץ, גם גירוי. אני בכל זאת הייתי מציע לך, הייתי מציע לך לנסות לישון כמה לילות בחדר אחר, כשאת מחבא...
כשזה קורה.
מה?
כשזה קורה.
לא, כשאת לא לוקחת סטרואידים.
עכשיו לדוגמה אני בסדר, לא. אבל עכשיו אני אחרי טיפול של סטרואידים, ואני בסדר, הכל כן, בסדר.
כן, קיבלת סטרואידים ואת בסדר, תחכי כמה זמן, נכון, וזה אמור לחזור.
זה יחזור.
אז
כן,
ברגע שזה יחזור...
כשזה חוזר, אתה מציע לישון?
בוודאי. כשזה יחזור, כן. לישון, קודם כל, לדאוג לחבס את כלי המיטה, או אני יודע אפילו לקנות כלי מיטה חדשים, או לחבס אותם בסבון מסוג אחר, או בסבון לתינוקות, או במשהו שהוא היפואלרגני. כן?
אוקיי.
ותשתפי קודם גם את מכונת הכביסה, כי יש שם שרידים של זהו. ותנסי לישון בחדר אחר, בלי רצוי, בלי שטיחים ובלי וילונות. ותראי, יכול, ואז אם את תראי שאת ישנה ואת לא מתנפחת, סביר להניח שמדובר בבעיה מקומית בחדר. או בבעיה שקשורה להפקת הכביסה. או בבעיה, החלפת קרם פנים, החלפת משחת שיניים. כלומר, פה צריכים להיות גשש בלש.
כן, אני יודעת, כבר ניסיתי לעשות את כל הבדיקה הזאת על עצמי, וממש כלום.
פיג'אמה חדשה, כותונת לילה חדשה, כלום.
לא, באמת שלא.
אוקיי, אז זה מה שצריך לעשות.
בסדר, בסדר גמור.
לנסות רק ניסוי ותהייה. ואם זה לא עובר, אז לנסות לבדוק אפשרות של אנגיואדמה. תרשמי לך את השם.
אנגיואדמה, מה הטיפול בשבילה?
זה צריכים לעשות ברור, כי יש אנגיואדמה משפחתית, תורשתית, יש כל מיני סוגים שיש
לך
להתפתח. אנגיואדמה זה בדרך כלל מופיע באלרגיות שמופיעות עם נפיחויות שחולפות ממקום למקום. לרוב, זה לא רק במקום אחד באופן קבוע, ולא רק בלילה, ולא רק ב... אז, כלומר, זה פחות, אבל בכל זאת צריכים ללכת לעשות מחקר אלרגולוגי.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה
כל
לך.
כל טוב רויטל.
תודה, בבקשה. להתראות.
להתראות כאן מאיתנו, הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת שירה.
כן, שירה.
רציתי לשאול, יש לי בת 20 פלוס.
כן.
ולפני 5 שבועות היא קיבלה פציאליס.
כן.
עכשיו היא קיבלה שבועיים סטרואידים.
טוב מאוד.
קורטיזון. ולא היה שיפור.
לא, שיפור לא יכול. השיפור הוא לא... תכף אני אסביר על זה, כן.
עכשיו שלחו אותנו לבית חולים, בשביל שרופא נוירולוג יראה אותה, כי הייתה תחושה שבהתחלה זה התחיל בצד שמאל, ימין ועבר לשמאל, אז רצו לשלול כל דבר אחר, אז סופיתי ראש והכל תקין, אמרו לנו שזה לוקח זמן,
נכון.
אבל זה באמת השתפר, אבל העין עדיין, שואלים אותה מה קרה לך בעין,
העין לא נעצמת.
זה מאוד מטריד כי זה בחורה, ילדה גדולה.
גם אם זה בחור וגם אם זה גבר וגם אם זה גמר מבוגר זה מאוד מטריד. אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו הנראות. רואים זה פנים, זה הנראות. אז קודם כל אני רוצה רק להסביר מה זה פציאליס. פציאליס זה שיתוק של עצב הפנים. והשיתוק של עצב הפנים יכול לנבוע מכמה מקומות, יכול לנבוע מתוך המוח, ויכול לנבוע מחוץ למוח. מה שהיה לבת שלך זה מחוץ למוח. ואיך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאם זה מחוץ למוח, זה תופס גם את העין וגם את הפה, ואז הפה עקום והעין לא נעצמת, או המצמוץ יותר איטי, ואם זה בא ממקור מוחי, אז זה בדרך כלל רק בפה. והפה מתעקם. עכשיו, שהפה מתעקם, והשריר יותר חלש, הצד השני מושך. לכן הרבה פעמים חושבים שהליקוי הוא בצד שני. הרבה פעמים המשפחה מתארת שהפרצוף שלו התעוות לצד אחד, כשהמחלה היא בצד השני. כי העצבים, אני יכול לדמות אותם למושכות של סוסים. אם אני מושך את המושכה הימנית, הסוס פונה ימינה, ואם אני מושך את השמאלית, הוא פונה שמאלה. ובמקרה הזה של פציאליס, אם אחד משותק, אז השני מושך יותר חזק. לכן הפנים מתעוותות לעתים לצד הבריא, וזה יכול לבלבל בין ימין ושמאל. אבל רופא נוירולוג, או רופא שמכיר את המחלה, ורוב המיקרופים מכירים אותה, עם תרגילי פנים, ועם, כשאומרים לך לחייך, ואומרים לך לעצום את העיניים, יכולים ישר להבחין אם זה פציאליס, או הוא גם נקרא השיתוק על שם בלס פלסי, הוא בצד ימין או בצד שמאל. עכשיו, הטיפול המיידי הוא סטרואידים, וזה טוב. אבל הסטרואידים רק עוצרים את התקדמות המחלה, ולכן רצוי להתחיל אותם תוך 24 שעות. והמחלה באחוז גבוה משתפרת, אבל היא מתחילה להשתפר אחרי 3 שבועות. זה עדיין לא אומר שלא צריך להתחיל בסטרואידים. צריך להתחיל בסטרואידים, אחרי 3 שבועות אפשר גם להתחיל בפיזיותרפיה. פיזיותרפיה שהיא מעכבת או משפרת את המצב. אני ממליץ תמיד פיזיותרפיה בלי גירוי חשמלי. אני מדגיש, לפעמים שמים גירוי חשמלי, בלי גירוי חשמלי. כי גירוי חשמלי לפעמים גורם לטיקים שמופיעים יותר מאוחר או דברים כאלה. בהרבה מאוד מקרים, בעיקר אצל אנשים צעירים, חל שיפור. השיפור יכול להיות שיפור מוחלט או שיפור חלקי, כל אחד לפי המזל שלו, אבל אם התחילו סטרואידים במצב מספיק מוקדם, הסיכוי הוא סיכוי טוב מאוד. עכשיו, מה השאלה?
אז מתי זה אמור לעבור לגמרי?
זה יכול לקחת בין חודש וחצי, חודשיים, לשישה חודשים, 8 חודשים, אפילו יותר. אבל עוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, יש מקרים בודדים בודדים שזה נשאר לתמיד, או שחלק נשאר לתמיד. אבל את זה אי אפשר לדעת, לכן צריך להתחיל בפיזיותרפיה. טוב עשו שנתנו לה בבית החולים מיד סטרואידים, זה טיפול חשוב.
לא, את הסטרואידים היא קיבלה מהרופא המשפחה מיד.
כן, מיד, אז זה מצוין. מצוין, תוך 24 שעות אם מקבלים זה רצוי, אם לא תוך 48, אבל רצוי תוך 24 שעות, קיבלה טיפול נכון, אני מניח שהיא קיבלה גם טיפול טיפות עיניים, או משחל לעיניים.
כן, אחרי 3 שבועות, באיחור.
זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא.
עכשיו, מה לגבי דיקור סיני? זה משהו שעוזר?
תראי, אני מאמין גדול בדיקור סיני, אני לא מאמין בדיקור סיני בשיתוק של עצב הפנים, משום שהמחלה חולפת לבד, וזה לא כל כך מזרז, זה לפעמים מגרה את העצב. עושים דיקור סיני, המצב משתפר, אז אומרים, עשיתי דיקור סיני וזה השתפר. אבל אין שום הוכחה, שדיקור סיני משפר את המחלה, ואני חוזר ואומר, אני מאמין ואני מטפל בטיפול סיני. אבל מאחר המחלה, ואחר המחלה משתפרת גם לבד, מה שאני ממליץ זה פיזיותרפיה ללא גירוי חשמלי. ללא גירוי חשמלי.
עכשיו, כל פעם כשהיא הולכת בקור, ברכב, ויש רוח חזקה, היא צריכה להיזהר בגלל שזה קרה פעמיים.
זה קרה לה פעמיים?
זה קרה פעם אחת לפני 8 שנים, ועכשיו, בחגים.
אז תראי, מה שכדאי לעשות לה גם, זה לא סיטי, אלא MRI. כי זה נדיר שזה חוזר פעמיים, אצל אנשים צעירים. זה קיים, אנחנו רואים את זה, אבל זה יחסית נדיר. אז כדאי לבקש מהנוירולוג, מאחר וזה חזר פעמיים, לעשות לה MRI עם חומר ניגוד, עם גדולניום.
ואז מה יראו?
אז אפשר לראות אם זה, אם יש איזה מחלה דלקתית, אם יש סימנים ישנים, אם יש דברים אחרים. לא דחוף ולא בהיסטריה, אבל כחלק מהבירור. אם זה חוזר פעמיים אצל אנשים צעירים, אז אנחנו בדרך כלל ממליצים לעשות, הם מפנים ל-MRI כדי לראות, אבל MRI עם חומר ניגוד, בלי חומר ניגוד זה לא שווה. בלי חומר ניגוד זה כמו CT.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב שירה. כן.
שלום.
כן, ופציה לי זאת בעיה שהיא יותר, היא לא בעיה רפואית, היא יותר בעיה, היא גם בעיה רפואית, אבל היא בעיקרה בעיה אסתטית. כי הפנים מתעוותות קצת, והרבה מאוד, זה, ופנים מעוותות, זה הדבר שמפריע לכל אדם, לא משנה בין כמה, לא משנה אם זה גבר או אישה, לא משנה אם הוא צעיר או זקן, קל וחומר אם מדובר בבחורה צעירה. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
שמי אילן, אני בן 73.
כן, אילן.
אני מזה שנים סובל מטנטון ברמות כאלה ואחרות, בא והולך.
כן.
בחודשים האחרונים, אולי אפילו שנה האחרונה, זה החליף לרמות מאוד גבוהות. זה יכול להיות שבועיים, שלושה, ואז זה נעלם ליום, יומיים, ושוב חוזר. לפעמים אפילו הוא חוזר חזק יותר.
עכשיו, יש לך ירידה בשמיעה?
יש לי ירידה בשמיעה כבר שנים, כן. הרבה שנים.
חזקה או קלה?
קלה. בקלק אני שומע ואני לא צריך מכשירי שמיעה ואני רחוק מזה, אבל יש ירידה די משמעותית בגרפים, אז אבל בשמיעה, ביום יום אני שומע.
כלומר, כנראה זה בתדירויות הגבוהות, ואז זה לא מפריע לך לדיבור ולא מפריע לך בתדירויות של דיבור.
כן, כן, בתדירויות הגבוהות. עכשיו, הטינטון יכול לזהות אותו, וכשעוברים בכביש 6 בודק אותנו במחירים, יש כזה צפצוף, זה הצפצוף שיש לי 24/7. ברמות כאלה ואחרות.
אתה אומר, גם כשאתה לא עובר בכביש 6, אתה שומע את הצפצוף. מחייב אותך, מחייב אותך.
כן, מחייב אותי לגמרי.
תשמע, אילן.
עוד שנייה.
אני שומע, אני מקשיב.
כן, מה שזה קורה לי, זה אחרי שכמה ימים כאלה זה קורה, אני מבד ריכוז, חוסר ריכוז מוחלט, אני במתח.
בוודאי.
אני לא עצבני שאני אתפרץ על אנשים או משהו, אבל אני לחוץ וממש ממש קשה לי להתרכז. אני לא עובד, אבל כשאני עושה דברים, נגיד במחשב, אז אני מסתכל על המחשב, הוא מסתכל עליי, לא מצליח להתרכז. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, קנאביס רפואי יכול לעזור בלהירגע?
תראה.
ואם כן, מה הסיכונים?
בוא נתחיל מהסוף. האם אתה שומע את הטינטון באוזן אחת או במוח, בראש?
באוזן אחת.
באוזן אחת.
אוזן שמאל.
אוזן שמאל.
אני ישן בלילה עם אוזניות קטנות, עם רעש גלים.
מצוין.
כדי שאני אוכל לרדם, כן.
כן, תשמע, בוא נתחיל מכך שטינטון, יש לו טיפול, והטיפול שעוזר בדרך כלל, זה תרופות ממשפחת ה-SSRI. עכשיו,
זה הנוגדי דיכאון.
זה הנוגדי דיכאון, אבל לא בגלל שהם נוגדי דיכאון, בגלל שהם מעלים סרוטונין. מעלים סרוטונין, וסרוטונין יגרום לכך גם שתסבול פחות מהטינטון, סבל, הסבל הרגשי, וגם שלא תהיה מאוד מגורה ועצבני אחרי כמה ימים שאתה סובל מזה. זה דבר אחד. דבר שני, תשים לב, אילן, האם הטינטון חוזר בתקופות של מתח?
לא.
לא, תשים לב.
לא, אני שמתי, אני שמתי, ואתה, אני קורא הרבה, שומע הרבה, ראיתי ים של פרופסורים כבר, לא, זה לא בתקופות של מתח. אני אגיד לך מה, משהו מוזר מאוד ששמעתי לרופאים ולא מבינים, זה הטריגר לטינטון להפסקה ולהתחלה, זה תוך כדי שינה. זאת אומרת, הוא לא יהיה באמצע היום, אני פתאום מתחיל טינטון.
זה דבר שיכול להיות קשור לחלומות שהם חלומות עם סטרס. הרבה מאוד אנשים חולמים חלומות, והחלומות מלווים במתח או בסטרס, והם קמים מקובצים ולא יודעים מדוע, ולא זוכרים את החלום, אז זה יכול להיות הסיבה.
לא, אבל זה גם מפסיק, אבל זה גם מפסיק בשינה.
כן, אוקיי.
אני לא פעם, זה לא מפסיק לי באמצע היום, ועוד דבר, אתה אומר חלומות, זה יכול לקרות לי, כשאני נוסע עם הבן שלי והוא נוהג, ואני מנמנם לידו, אז זה גם כן טריגר להופעת הטינטון. אין פה שום מתח להיות עם הילד שלי. אז
אוקיי. זה שאתה נמצא עם הבן שלך זה לא אומר שאין מתח, משום שאתה מנמנם, ובנמנום יש לנו גם כן מצבים של שיכולים להיות מצבי חיים.
זה ניכור יותר משמתח, כן.
עכשיו תשמע, קודם כל בוא נתחיל מבחינה חוקית. טינטון זאת לא אינדיקציה שמשרד הבריאות, היקר שהוא המחלקה שאחראית על הקנאביס הרפואי, זה לא באינדיקציה, אז לא מאשרים קנאביס רפואי.
הבנתי.
דבר נוסף, קנאביס רפואי לא עוזר לכל אחד, גם בכאבים כרוניים וגם בכאבים, אנשים חושבים קנאביס רפואי זאת פנצאה, זאת תרופת האלים, תרופת קסמים, ממש לא. יש לו גם תופעות לוואי, הרבה מאוד חולים לא סובלים את זה, מקבלות את זה בעיקר הסבתות, שסובלות מכאבים קלים, שבאות ומבקשות קנאביס כדי שהנכדים יבואו לבקר יותר, לעתים יותר קרובות. אצל הסבתא יש קנאביס, אז אפשר לבוא לסבתא לבקר אותה ולעשן איזה צינגלי קטן. כן. עכשיו, אבל קנאביס יכול לעזור, יכול לא לעזור, אבל קח בחשבון שאם אתה לוקח קנאביס, אתה לא יכול לנהוג.
כן, זה אני
הבנתי. אז זה מגביל אותך. אתה מבין? כן. וזה לא הטיפול. ולעומת זה, הרבה מאוד אנשים שלוקחים דווקא SSRI, ואפילו במינונים קטנים, כן? הם נהנים מזה, והטינטון, גם עוצמתו יורדת, לפעמים גם אם זה בהתקפים כמו אצלך, אז גם תדירותו יורדת, ולפעמים הסבל הוא הרבה יותר קל. אז הייתי מציע לבקש מרופא המשפחה, תראה, קח 3-4 חודשים להפסיק, תמיד אפשר.
כן, אז השאלה שלי היא כזאת, את הכדורים האלה, לוקחים אותם כל הזמן רצוף, ואני רוצה לקח אותו יום-יום, או רק שהם...
לא, אם לוקחים, לוקחים קבוע. כי הכדור מתחיל להשפיע אחרי 3 שבועות רק.
אני מבין.
אז אין טעם לקחת אותו רק לפי הצורך. לעומת זה יכול מאוד להיות שאם לפי הצורך, אם נגיד בשבת, ואתה בשבת לא יוצא מהבית ואתה לא נוהג, אם תיקח חצי כדור לא ריבן או חצי כדור ובן, בזמן שיש לך את זה, הוא מוריד את הגיריות של מערכת העצבים, ויכול מאוד להיות שזה ישפר לך את המצב. אבל...
כי ובן הוא מרדים?
לא, ובן הוא מוריד ולא ריבן, ובל והסיבל, הם מורידים את הרפלקסים והם מורידים את ה... את התגובה, ומורידים את הערנות, ומורידים הרבה מאוד דברים, ואז אם אתה לא יום זה שבת שאתה לא נוהג, ואתה בבית, וזהו, אז... וגם הייתי מעדיף ובן או לא ריבן, שיש להם השפעה יותר קצרה, מאשר הסיבל, שיש לו זמן חיים, זמן פעילות הרבה יותר.
אז זה נדחה בינתיים, אני מחר שאני גם לא עובד, אני פנסיונר, אני יכול גם לקחת את זה באמצע שבוע. אין בעיה, אני לא מתכנן לצאת לשום מקום.
נכון.
בסדר, זה נשאיר לשלב בית.
עכשיו יש עוד דבר אחד, יש מקומות שיכולים לאפיין כשיהיה לך את הטינטון, וליצור לך מכשיר שיפיק כל שינטרל את הטינטון.
יש דברים כאלה?
כן.
שמעתי על זה ולא מצאתי איפה.
אני אגיד לך, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל מכון גל, כן, אני במקרה היועץ הרפואי שלהם לעניינים האלה, אבל אני לא אוהב לעשות את הפרסומת, אבל אני יודע שאצלהם יש את ה...
כן, האמת שענית לי לשאלה הבאה שלא הייתי צריך לשלוח עכשיו אותה, שאם יש דברים כאלה, כי אני יודע שאתה...
אפשר קודם כל צריך לאפיין את הטינטון, ואז אפשר לעתים, אם מתאים, ליצור מכשיר שנראה כמו מכשיר שמיעה, אבל הוא יכול, אם יש ירידה בשמיעה, גם להגביר אותה, וגם יש בו מערכת שממסכת את הטינטון.
הבנתי, אז אולי אני אתחיל איתם דווקא, לפני הכדורים ולפני כל הדבר הזה.
100%.
תשמע, פרופסור גרסו, אני ממש מודה לך.
כל טוב לך, כל טוב.
אגב, אני שמעתי את הסוף של השיחה הקודמת שלך, כן. עם הדיקור הסיני. אני יום אחד עשיתי דיקור סיני, ואמרה לי הרופאה שם בהתלהבות, שדיקור סיני יכול להעלים טינטון. הוא לא העלים לי, אבל יכול להיות דבר כזה?
תשובתי שלילית, לא.
שלילה,
ואני אומר לך עוד פעם, כאדם שמאמין ומטפל ועוסק ברפואה סינית.
היא הייתה כל כך בטוחה.
אם יש טינטון שאין בכלל ירידה בשמיעה, והאנשים מרגישים את הטינטון יותר במוח מאשר באוזן, אז דיקור יכול לעזור. אבל אם יש ירידה בשמיעה, והטינטון באוזן של הירידה בשמיעה, דיקור לא עוזר.
הבנתי. אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב. זהו, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לחזור, להיכנס לשידור, 0552-103-103. פרסומות מיד, אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, חזרנו ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום דוקטור.
שלום וברכה.
שמי מירה.
כן, מירה.
אני בת 73.
כן.
אני אחרי ניתוח של הפיקה בברך, אני שברתי את הפיקה.
כן.
ואני בסד צירים.
כן.
זה כבר 3 שבועות אחרי הניתוח, ואני מרגישה טוב, הרגל מרגישה טוב. הבעיה שלי זה כאב בגב תחתון, בעצב הסיאטיקה.
כן.
ולקחתי כבר...
הכאב התחיל אחרי שבוע מהניתוח?
כן.
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 תכף אני אסביר לך גם למה, גם למה, וזה לא קשור לניתוח.
לא, אני חושבת זה בגלל שאני יושבת ושוכבת הרבה.
זה גם בגלל שאת הולכת, את הולכת בצליעה, ואז כל התבנית של ההליכה שלך השתנתה.
נכון.
אבל זה יסתדר, תמשיכי, כן.
כן, אז זו הבעיה היחידה, זה מפריע לי לישון בלילה. ולקחתי כבר ארקוקסיה במשך 10 ימים.
אל תקחי יותר.
ועדיין מפריע לי בלילה.
תראי, אני מציע בלילה לקחת משהו להרפיה.
כן.
עכשיו, משהו להרפיה יכול להיות החל מכמות קטנטנה, של לוריבן או ובן.
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 ולוריבן.
אפילו רבע כדור, ביחד עם כדור אופטלגין.
אוקיי.
ארקוקסיה וכל המשפחה של התרופות מהמשפחה של הארקוקסיה והנון סטרואיד על אנטי אינפלמטורי, אלה כדורים שאני מאוד 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 לא אוהב, ולמען השקיפות אני אומר שאני כבר 20 שנה או 15 שנה, גם כשיש לי כאבים חזקים, לא נוטל אותם. יש להם השפעה על הקיבה, יש להם השפעה על הכליות, יש להם השפעה על לחץ דם, יש להם תופעות לוואי איטיות, אבל ממזיריות. כמובן, תופעות לוואי לא אצל כולם, למרות שהן תרופות טובות ויעילות.
כן, זה הפחית לי את הכאב, אבל לא לגמרי.
כן, אז אני הייתי מנסה לראות פתרונות אחרים, אפילו כמו... אקמול, לפעמים, אנחנו מזלזלים באקמול ואופטלגין, והזלזול הוא טיפשי.
לא, דווקא אופטלגין כן. עזר לי מאוד עם הברך.
בדיוק, אופטלגין זו תרופה מצוינת, שאנחנו, ובארץ שלנו בוודאי שזה, ואני ממליץ עליה בחום, כן. אני אגב, אני עצמי, אם אני משתמש בכאבים, אז אני משתמש או באקמול או באופטלגין.
כן.
אבל הייתי לפני השנה, עם זה הוא מוסיף רבע כדור של...
לא,
ריבה, לא, ובן. והוא מרפא שרירים, ואז את, וזה יהיה לך הרבה יותר טוב. רק כשאת קמה מהמיטה בבוקר, או כשאת קמה לשירותים, תתיישבי קודם במיטה, תראי כן. ששיווי המשקל הוא בסדר, תקומי לאט לאט.
כן.
את עדיין עם הליכון, אני מניח שלא.
אני לא עם הליכון, אני עם צד צירים.
צד צירים, כן. צד צירים זה סוג של חבישה לרגל עם ברזלים בצדדים.
נכון.
כן, שלא, אני פשוט מסביר למאזינים מה זה, זהו. וזה חובק את הרגל וזה טוב. אוקיי, אז זה מה שאני מציע לך. והכאבי הגב התחתון, כאבי הגב התחתון יעברו. אני הייתי גם מציע לך פה, במקרה הזה אני מציע לך לקבל טיפול בדיקור סיני. טיפול בדיקור סיני ששאלו אותי קודם ואמרתי שאני לא חושב שהוא יעזור. פה כן, בפירוש, הוא יכול לעזור פה. לך. כן. פה טיפול בשיאצו יכול לעזור כן. לך. פה אוסטאופתיה. אוסטאופתיה יכולה לעזור לך. כלומר, אני הייתי הולך לקופת החולים, לרפואה משלימה בקופת החולים שלך, או למטפלים פרטיים, ויש פרטיים, ומקבל טיפול גם באוסטאופתיה, וגם בדיקור, או גם באוסטאופתיה, וגם בשיאצו, ואין לי ספק שאת תרגישי יותר טוב, זה ישחרר אותך.
יופי. תודה רבה לך, דוקטור.
כל טוב, מירה. תודה, תודה. הרבה בריאות, הרבה בריאות.
תודה.
כן, ומי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור קרצו.
שלום וברכה.
מדבר יחזקאל, מדבר שלמה בן 74.
כן.
בינואר, בתחילת השנה, התחלתי להרגיש חום גוף גבוה, משהו מעל 40, ממש גוף רותח, מהמותניים עד קצה הראש.
אחד, הרגשת כמו חום או היה לך חום גבוה?
אני מסביר. והרגשה הייתה של מאוד מאוד מזיע, אבל בלי זיעה. זה הרגשה של חום, אבל אין חום. אני מדדתי חום 36.5 רגיל.
אוקיי.
וזה נמשך מינואר עד אפריל, 4 חודשים. הפסיק באפריל לקראת הקיץ, ועכשיו באוקטובר לפני חודש,
התחיל לחזור.
התחיל אותו דבר. זה מתחיל, אני קם בבוקר, זה מתחיל שעה, שעתיים אחרי שאני קם, וזה ממשיך עד שאני הולך לישון לקראת חצות, אני קם בבוקר, הכל בסדר. ושוב חוזר אותו דבר כל יום.
ותחושת החום הזאת, שהיא רק ביום, קשורה למשהו, אתה עובד או שאתה בגמלאות בגיל 74?
לא, אני לא עובד. היא לא רק ביום, התחושה היא בערך שעתיים אחרי שאני קם משינה, בסביבות 10-11 בבוקר, וזה ממשיך עד שאני הולך לישון בחצות, ואני קם בבוקר והכל בסדר. וככה זה ממשיך כל יום אותו דבר.
תראה, אני הייתי מתייעץ עם קודם כל עם רופא אנדוקרינולוג.
אפשר להוסיף?
ודאי שאפשר להוסיף.
עשו לי בדיקות דם מקיפות בכל מיני תחומים, בעיקר על בלוטת התריס, ושלחו אותי גם לאנדוקרינולוג, שהוא אמר, זה לא שייך לי, שלחו אותי לעוד רופא מומחה, המטולוג,
הימטולוג, כן.
וגם אמר
לא
שום דבר, ופשוט הרופא שלי אמר, מצטער, אין לי מה לעשות יותר מזה.
כן.
אז הלכתי לרופא אחר, חשבתי אולי שיהיה רעיון אחר, אז שלח אותי לבדיקות דם, לעשות בדיקות דם ב-12, ויטמין D,
לא, הבדיקות האלה לא, לא, כן.
בדיקות של מחלות מין, אני לא יודע מה הקשר, אבל עשיתי את זה, לא נמצא שום דבר.
תשמע, אני הייתי הולך בחשיבה קצת אחרת. אני הייתי חושב על חשיבה של תחוש, באחר ומדובר במשהו שהוא תחושתי, ולא משהו פיזי, כלומר, כשאתה בודק חום, החום תקין, אבל התחושה שלך היא שהגוף צורף וסורף. אני הייתי מנסה לקחת בתור יש מה שנקרא תרפויטיק טרייל או תרפויטיק טסט, שאנחנו לוקחים איזו תרופה ורואים אם מרגישים איתה יותר טוב או אם מרגישים איתה פחות טוב, ולפי זה אנחנו יכולים אולי לקדם את ההבחנה. אני הייתי לוקח לתקופה מסוימת, קודם כל הייתי לוקח בשבת שאתה נמצא בבית משהו להרגעה, משהו שמרגיע את מערכת העצבים, דווקא את מערכת העצבים כולה, ורואה אם זה משפר את המצב או לא. אם הזכרתי בשיחה הקודמת שלי לא ריוון, הייתי מבקש מרופא המשפחה כדורי לא ריוון, ולוקח בבוקר חצי כדור לא ריוון ברגע שזה מתחיל, או כדור לא ריוון ברגע שזה מתחיל, ורואה אם זה משפר. הייתי לוקח חצי כדור, כדור אחד יכול אם אתה לא רגיל להרדים אותך, ואז אם תישן אתה לא תזכור. זה דבר אחד. הייתי לוקח את זה לפעם, פעמיים, שלוש, בתור טסט, לא באופן קבוע. אפשרות שנייה היא לקחת תרופה אחרת, שהיא תרופה ממשפחת התרופות האנטי-אפילפטיות. משהו כמו ליריקה. ליריקה הייתי לוקח, מתחיל ב-50 מיליגרם, בוקר ואחר הצהריים. כמה אתה שוקל?
73.
הייתי לוקח 50 מיליגרם בוקר ואחר הצהריים. מתחיל בבוקר, ואם אתה רואה שזה לא מספיק, אז גם אחר הצהריים. ואם זה עדיין לא עוזר, תחזור אלינו, יש לי עוד רעיונות.
הלו?
הלו, מה שאני אומר, שאם אתה לוקח את זה וזה לא יעזור, אני מאמין שאחד מהם יעזור לך, ואז נוכל לקדם את ההבחנה. אם זה לא יעזור, תתקשר אלינו ביום שישי, נחזור אליך, ונוכל, יש לי עוד רעיונות בקנה. בסדר? אני רואה שאנחנו נותקנו, הלו?
כן, שלום.
כן, שלום, עם מי אני מדבר?
כן, מדבר שושנה.
כן,
אני
שושנה.
אני בת 90.
כן.
ויש לי בעיות. למה במאמץ אני לא יכולה לזוז, לא בסדר, לא יכולה לתפקד, וקשה לנשום, ואפילו אני ממשיכה את העבודה שלי, אני מתעלפת, יכולה לפעול.
תראי, קוצר נשימה במאמץ, בדרך כלל מעיד שהלב קצת חלש.
כן, אמרו שיש לי גם, כן.
יש לך ספיקת לב קצת כנראה.
חושה עייפות שלי כרונית יש לי.
כן.
חושה עייפות שלי יש כרונית. כשאני פניתי לרופא, לא משחררתי לה, פסיכיאטר ושם לא. נתנו לי ויפקס.
כן, ואת לוקחת ויפקס?
לוקחת, אבל לא...
כמה את לוקחת? 37 וחצי פעמיים ביום, או 75 בבוקר?
75 רק כי הוא יעלה לחץ דם, יש לי בעיות של לחץ דם.
75 XR?
כן.
כן.
אבל הוא יעלה לחץ דם, אני יכולתי יותר לקבל, יעלה לחץ דם, יש לי לחץ דם קבוע.
עכשיו, כשאת עולה מדרגות, כמה מדרגות את יכולה לעלות עד שקשה לך לנשום?
קודם כל, אני בכלל לא יכולה לעלות מדריקות, כי בעיות בברכיים.
כן.
בברכיים, אני כבר ארבע שנים לא נסעתי באוטובוס, בגלל שאני לא יכולה לעלות.
ברור לי.
אפילו במונית, אני בקושי מסתדרת עם ברכיים שלי, לא רוצה לעשות ניתוח גם, מפחדת בגיל שלי, כמה זמן נשאר לי להיות.
אף אחד לא יכול לדעת. אף אחד לא יכול לדעת.
אי אפשר לדעת, בגיל, כן.
גם לאדם בגיל 30 הוא לא יודע כמה זמן נשאר לו לחיות.
כן.
תגידי לי עוד דבר. כשאת ישנה במיטה, את ישנה גבוה?
לא, אני נמוך, אני כמעט נמוך.
נמוך. ולפעמים קורה שאת לא יכולה גבוה, ולפעמים את מרגישה שקשה לך לנשום בלילה גם בשינה?
לא, זה רק שבמאמץ.
רק במאמץ.
אני יושבת, איך תעצת לרשבה, אני רגוע, אני בסדר. אז ברגע אמרתי, אישה מבוגרת, שירותי מאוד, כוס אחד לשתוב או לעשות שם לעשות, ממש מתחילה קוצר לב,
לא יכולה לנשום. אם ממשיכה, אני יכולה לפעול, כי ככה...
כן, תראי, קוצר נשימה במאמץ צריך ללכת לרופא קרדיולוג, שיראה כי לפעמים אפשר לתקן, היום יש מרפאות לאי ספיקת לב, ואפשר לשפר את מצב הלב, אם זאת בעיה של לב. עכשיו, יכול להיות שזאת גם בעיה של ריאות, אז אם רופא הלב, שזאת הכתובת הראשונה, אומר שהכל בסדר, אז צריך ללכת לרופא ריאות. אבל זה יכול להסביר את הקוצר נשימה במאמץ.
לא, אתה שומע, כי אני הולכת לקרדיולוג, יש לי תרופות של קרדיולוג, יש לי תרופה של ולזודית, וכאן יש בשביל לחץ דם, וגם קרדיולוג, אני מקבלת, וגם שאיפה, מקבלת שאיפה, לפעמים פתאום אני לא חשבת, פתאום לא חשבת לנשום, אז יש לי שאיפה, יש לך משאף.
מצב,
כן,
מצב. כן. טריקוסר. אוקיי. זה גם סטרואיד, גם מרחיב סימפונות, כן. תקשיבי, זה מה שאני יכול להציע לך, כי אין פה הרבה מה לעשות, כן? יש פה גם עניין של גיל, גם עניין של ברכיים, אז כל מאמץ שבשביל מישהו אחד הוא מאמץ קטן, בשבילך הוא מאמץ יותר גדול. ולכן, ויש גם קצת אי ספיקת לב, וקצת בעיה נשימתית, כי את מקבלת גם תרופות ללב, וגם תרופות לנשימה, מה שאומר שיש גם בעיה בלב וגם בעיה בריאות. צריך לנסות לחיות כמה שאפשר יותר טוב עם, עם, עם הצרות שיש לך. נכון. אבל את יודעת, גם לרפואה יש לפעמים גבול. אז הדבר היחידי הוא לנסות לראות, אולי אפשר לשפר את ספיקת הלב שלך. אז ללכת עוד פעם לקרדיולוג, ולשאול אותו אם יש אפשרות להוסיף משהו, או לשנות טיפה. כן? ואולי לקחת את התרופות לנשימה, לא רק שקשה לך לנשום, אלא על בסיס קבוע. אז את זה צריכים לשאול את רופא הריאות. אוקיי?
תודה רבה, פרופסור קרן.
כל טוב.
אני מחורם בתוכנית שלך, אני יום שומעת, אני גם ביום שישי.
כן.
תודה.
תודה רבה, תודה לך. תודה שושנה, תרגישי טוב.
תודה רבה.
כן, זהו. גיל מבוגר, אנחנו סוחבים מחלות, אבל... עברה לנו השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעושה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לסתיו קורנס שאחראי על השידור כאן ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות. אני מזכיר לכם שהצוות שלי עדיין כאן, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, שיתקשר ל-0552-103-103, פרסומות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של התוכנית, של השעה, סליחה, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי עורכים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אחי הכהן, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר מי שרוצה לעלות לתוכנית, 0552-103-103, ניתן גם לשאול שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שלום, פרופסור הנכבד.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
דודי, שם...
שם בדוי.
לא בדיוק השם.
בסדר גמור, מקובל במקומתנו.
שלום, אימן, זה שם...
לא חשוב.
אני השם... מאזין לפחות מ-2008, אז הקלטתי והעברתי את זה לאנשים שיחכימו.
כן, תודה רבה.
ממש מאז, הרבה לפני, לא משנה.
אז יש לך כבר בית ספר לרפואה קטן.
כן, בהזנה.
עכשיו, רק תגידי בן כמה אתה, דודי.
67.
אני איתך, כן.
בוא נגיד, אני בשנים האחרונות התחלתי ספורט, בצורה די אינטנסיבית.
מצוין.
כאילו מי להיות במשרד ולעשות כל פעם להרים משהו כבד, לא משנה, התחלתי ספורט. קצת ריצות, קצת כל מיני. עכשיו ככה, היה לי ברגל ימין בתאומים התכווצות באמצע הלילה, שגרמה לי לשטף דם בכף רגל, וכאבים של חודש.
זה היה התכווצות חזקה עד כדי כך שחלק מהשריר נקרא, כמה סיבי שריר נקראו, אם היה שטף דם, כן.
זה הקדמה. עכשיו, הבעיה שלי, אני ממש בדיכאון מזה.
לא, 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 זאת לא סיבה לדיכאון.
לא, לא, זה סתם בדיכאון במרכאות.
כן.
הבעיה שלי הרצינית, שנרשמתי למרוץ ים המלח. ואני, בוא נגיד, התחלתי להתכונן, ומה שקורה, עשיתי כמו זינוק כזה, או סתם ממקום קר, נגיד מאוטובוס, או חדר, לא משנה, כן. עשיתי זינוק, ואז נקרא לי השריר ארבע ראשי, כתוב פה רקטוס פמוריס.
כן, רקטוס פמוריס, כן.
אחרי אולטרסאונד, כתוב עוד גם קרח חלקי נרחב של השריר הזה, הפחתה של מבנה פיברילרי, וכנראה כן. הסיבים,
כן.
והצטברות של נוזל, זה בסדר.
זה נורמלי.
זה לא מפריע לי. עכשיו, אני עושה פיזיותרפיה, והפיזיותרפיסט כבר לחש לי שהגידים האלה לא יחזרו למצבם, אלא יש הצטרקות.
זה נכון, הוא צודק.
עכשיו, אני רוצה לנתח את זה, לחזור לקדמות.
גם אם תנתח את זה, הניתוח כן. לא יכול לייצר את השריר, הוא יכול לחבר את ה... תהיה צלקת איך שלא יהיה. הציעו לך ניתוח?
לא הציעו לי ניתוח.
כי רק עם הקרע הגדול אפשר לעשות שם משהו.
אז יש לי קרע גדול, אבל הוא לא מלא.
אחרי שנקרא לך השריר, היה לך באיזשהו מקום גוש כאילו?
מה זה גוש? השריר הצטבר לי פה לאמצע.
אוקיי, כלומר...
ואחריו, במקום אחר יש שקע.
אוקיי, אז זהו, אז הוא כאילו כולו התכווץ לצד אחד, ויש כאילו גוש בצד אחד... או, נכון. או בליטה בצד אחד, וכלום בצד שני.
בערך, משהו כזה, שקע כזה.
שקע,
כן.
אוקיי, זהו, אז זה קרע.
עכשיו, באולטרסאונד ראו את זה. רואים,
בוודאי, גם רואים את זה בעין, בעין אפשר שחור. לראות את זה מבחוץ, לא צריך אפילו אולטרסאונד.
זה מישוש קל משווה לרגל השנייה.
כן.
עכשיו, מה אני עושה? אני רוצה לעשות ניתוח ולאחד את זה.
קודם כל, אני לא יודע אם, אם יציעו לך ניתוח. אתה יכול להתייעץ
עם אותו...
אני לפעמים, תראה, אם זה חלק מהשריר, לאט לאט הדבר הזה ייספג, יגבל ויצטלק.
אוקיי.
והיה יכול להיות שהשריר, הרגל הזאת, תהיה טיפה יותר רזה מהרגל השנייה, ותלוי בגודל הקרע, יכול להיות שגם יהיה לך קצת פחות כוח ברגל הזאת. קודם כל, תבטל את ההשתתפות שלך בריצת המרתון.
זה ברור, אני, כן. אולי אני אעשה את זה בהליכה אם אני ארגיש טוב.
אוקיי, זהו.
זה אבל... כבר אמרתי מראש לפני
כן,
חודש.
כן, אבל... זה מה שאני יכול להגיד לך, אין פה הרבה מה לעשות. אני לא הייתי הולך לניתוח עם למוכחים.
האורתופד רמז לי לשאול את הרופאה אם למדוד מגנזיום בדם. עכשיו, אני לוקח מגנזיום, בוא נגיד לא כל יום, אבל לוקח כי צריך. כי יש מחסור וכל זה, אתה מכיר את הסיפור.
אני מכיר את הסיפור טוב מאוד, בעיקר
כן, כשהמים המוזכים, כן.
אנחנו מדברים על זה
בדיוק. זה ברור לי, זה אני מבין, אבל מה עושים בזה? תראה, מה, אני אשאר ככה עם שריר חלש או רגל חלשה?
קודם כל, אין הרבה מה לעשות, אפשר לחזק אחר כך עם פיזיותרפיה את השריר.
אני עושה פיזיותרפיה ואז, לחיזוק שריר.
אבל כן, אתה, כן. לא, אתה לא צולע עכשיו, נכון?
הולך ישר, בוא נגיד שבוע ראשון...
שבוע ראשון עזוב, שבוע ראשון גם היו כאבים וצלעת והלכת לא טוב, גם שבוע שני וגם שבוע שלישי. כמה זמן עבר מאז?
בערך חודשיים.
באיזה חודשיים? אז עכשיו אתה כבר הולך פחות או יותר רגיל, נכון? ואין לך כמעט כאבים.
בדיוק.
אוקיי.
אבל אני לא מאמץ את זה, כי אני מפחד...
לא, לא, חכה, אז עכשיו אתה צריך להתחיל, תחכה עוד חודש, ואחרי שלושה חודשים תתחיל לעשות פיזיותרפיה, או פיזיותרפיה אפשר כבר לעשות עכשיו.
אני כבר עושה.
ולהתחיל לחזק, בסדר, ולהתחיל לחזק באופן הדרגתי עם, בפיזיותרפיה את השריר.
אוקיי.
אני לא הייתי הולך לניתוח. אני לא הייתי הולך לניתוח. אני גם לא בטוח שמנתח יסכים לנתח אותך, כי אין מה לנתח הרבה. ודבר נוסף, מגנזיום זה לא תמיד הבעיה של התכווצות שרירים. התכווצויות שרירים יכולות להיות לפעמים אצל אנשים ספונטניות. אני זוכר שאני לפני הרבה שנים רצתי באיזשהו רחוב וקראתי שריר ברגל. ובהזדמנות אחרת עשיתי איזושהי תנועה וקראתי שריר ביד. והשריר ביד עד היום, ביד, יש לי ביד אחת שריר יותר מדולדל. עכשיו, מאז עברו הרבה שנים שקראתי את השריר ברגל שרצתי ברחוב, וזה היה בשנת 78, וזה היה בסינגפור, אני אפילו זוכר את זה, כן? חזרתי אז מסין, הוזמנתי לסין לתת הרצאה, אז לא היו קשרים עם סין, ואני כתבתי איזה מחקר מה קורה במוח בהשפעה של דיקור סיני, ואז הם הזמינו אותי דרך אנגליה, זה סיפור... ועברתי בדרך חזרה דרך סינגפור, רצתי בכביש וקראתי שריר.
אוקיי.
אבל...
אתה אומר לחיות עם זה.
אני אומר לחיות עם זה, כן. עכשיו, מה שצריך פשוט לדעת, שאתה צריך לחמם לפני פעילות גופנית, אתה צריך לחמם את השרירים.
זה בדיעבד, אני יודע.
כי השרירים שלך יותר רגישים. עכשיו...
אני במתיחות באופן קבוע עם אחת שהיא ספורטאית והיא מקצוענית.
מצוין.
והיא כל הזמן לא מדליקה מזגן, ואני ניקח למזגן, ומהיום אני כבר זורם
אותה. כן, עכשיו תשמע עוד דבר.
למדתי על בשרי, כן.
לפעמים התכווצויות שרירים יכולות להיות מחוסר באשלגן,
אוקיי.
ולפעמים יכולות להיות מחוסר בוויטמין E.
אוקיי, אז אני שמעתי את זה ממך,
כן.
אני זוכר את זה, אתה מזכיר שוב, ויש לי קופסה עם כמוסות של ויטמין E, והשלגן,
אני... אתה יכול לאכול בננות, אתה יכול לשלוט אשכוליות, אתה יכול לאכול ירקות ירוקים, אתה יכול לאכול, אם אתה אוהב, עכשיו העונה של... איך קוראים לזה בעברית? אפרסמון. אפרסמונים, בננות, כן.
אני משתמש במלח דל נטרן.
מלח דל נטרן, הוא מכיל השלגן, מצוין.
אני משתמש בזה כבר, וואי, עשרות שנים.
מצוין.
בלי קשר, אבל זה כנראה אולי אני לא שותה מספיק, או דברים כאלה.
תשתה, תחמם את השרירים, ותהיה בריא עד 120.
אז תודה.
כל טוב לך. אוקיי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו, צהריים טובים.
צהריים טובים, ממי אני?
שמי שמעון לוין, אני בן 75.
כן, שמעון, אני איתך.
המצב הוא כזה, הוא לא... אני עברתי ניתוח מעקפים לפני שלושה חודשים, שנה ושלושה חודשים.
כן.
זה לא קשור, זאת אומרת, הנושא שאני חוזר עליו זה התפר שיש לי בבית החזה כתוצאה מהניתוח.
הכאבים שיש לך שם בטח.
הם לא, הכאבים הם לא, לא, יש כאבים, אמנם עבר שנה, אבל הם לא, לא, לא דרסטיים.
כן.
זאת אומרת, לצורך השוואה, עברתי גם באותה עת, גם ניתוח ברגל, על מנת להוציא...
בוודאי, להוציא את הווריד כדי להשתמש בו במעקף.
עכשיו, התפר ברגל הוא בסדר גמור. בבטח הזה הוא לא נראה טוב, הוא גם לא מרגיש לי טוב, זה גבשושיות אדומות כאלה בולטות. עכשיו אני מגיע לשאלה, אני קראתי השבוע שיש תחבושת שהיא מקטינה את הגבשושיות, גבשושיות של הבלטנות הזאת של התפר, ומבהירה אותו. האם אתה ממליץ על זה או שמעת על זה?
אז בוא תשמע, שמעתי על זה, זה תחבושת נגד צלקות יותר, זה... חומר נגד, צריך בושת עם חומר נגד צלקות. האם הגבשושיות האלה כואבות לך בחורף יותר או בשינוי מזג אוויר?
לא, לא, לא.
תראה, הגבשושיות האלה בדרך כלל, הגורם שלהם זה הברזלים שנמצאים מתחת, ואני רוצה להסביר. בניתוח בית חזה, פותחים את בית החזה על ידי חתך של עצם בית החזה באמצע, פותחים את העצם, עצם מפתח הלב נקראת, סטרנום זה נקרא בלעז, פותחים אותו לשתיים, ואז פותחים את בית החזה ועושים את הניתוח. כשסוגרים, בניגוד לאור או לשומן או לשריר, או, סליחה, לאור או לגיד או לשריר, שתופרים עם חוט ומחת, פה תופרים את זה או סוגרים את זה עם חוטי ברזל. סוגרים את זה עם חוטי ברזל ומסובבים את זה מלמעלה, ולכן הגבשושיות האלה מתחת לגבשושית יש חוט ברזל. והוא לפעמים בולט. אז אם זה נורא מפריע, הדרך היחידה היא לעשות ניתוח קטן, לחתוך את האור ולהוציא את הברזלים. אחרי שנה, שנה וחצי, העצם כבר התאחתה, ואז אפשר להוציא את הברזלים, לתפור את זה מחדש, וזה נראה יפה ותקין, וזאת הדרך הנכונה והטובה, אם זה מפריע לך. אם לא, אז אפשר להשתמש בתחבושות האלה, אבל זה לא בטוח שהם יעזרו.
אוקיי, לא, זה לא, 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 זה מפריע, אבל זה לא, לא, לא נורא. אפשר לסבול את זה, אני רגיל לסבול.
אתה רגיל לסבול. אתה נולדת בפולניה ואתה אישה.
כן.
אוקיי, שמעון, תשמע.
בבקשה,
שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו?
היי, שלום פרופסור.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים. עם מי, יש, עם מי אני?
עם ענת.
ובת כמה ענת?
29.
כן, אני איתך.
אוקיי, אז לפני שנתיים, באוגוסט האחרון, אני הבחנתי עם פעילות יתר בפלגת התריס.
כן.
וקיבלתי בעצם טיפול תרופתי. אני חושבת שקראו לתרופה המתי בזול.
כן.
ולקחתי אותה בעצם שנתיים. במאי האחרון היא התאזנה הבלוטה, ועם ייעוץ של אנדוקרינולוגית היא המליצה לי להפסיק את הטיפול.
היא הפסיקה בבת אחת או לאט לאט?
לאט לאט, שנתיים, לקח לה כמעט שנתיים.
יופי, בסדר גמור.
זאת אומרת, ירדנו במינונים של הכדורים לאט לאט.
כן.
אבל בתקופה הזאת, לפני שהובחנתי ובמהלך השנה, הייתי בתת משקל, שקלתי 47.
נו בטח, בגלל הפעילות יתר.
כן, בגלל הפעילות יתר, נשירת שיער, לחץ, חרדות, הזאת
כן,
בלילה,
בטח.
כל תסמינים. וכחצי שנה אחרי נטילת התרופה המתי בזול, הסקתי גם גלולות. לא כדי להיכנס להיריון, אני יודעת שאסור להיכנס להיריון עם התרופה הזאת.
כן.
אבל הרגשתי שזה כבר גם, על הדרך כבר זמן טוב אולי לקבל, להתחיל, אחרי 12 שנים הגלולות, להתחיל ככה לראות מה, איך כן. מתפקד הגוף. ולצערי, לא קיבלתי את הווסת עד היום בעצם. היום אני במשקל של כ-54 קילו.
מה הגובה שלך?
1.65 מטר.
בסדר גמור.
כן, התחלתי, אני ממש בחצי שנה האחרונה התחלתי להיות במשקל, יחד עם דיאטנית, עם תזונאית, אבל המחזור עוד לא מגיע.
אולי כדאי לעשות איזשהו גירוי הורמונלי.
אז לקחתי כדור, הביאו לי כדור לפני שנה, שני גניקולוגים המליצו על כדור שהוא מזרז את הווסת, או אני לא זוכר, פרימולוטואר אני חושבת קוראים לכדור.
כן.
ובאמת היה איזשהו, הכדור עשה לי באמת תופעות לוואי נוראיות.
תופעות לוואי, אבל, כן.
והיה דימום ממש מועט, אבל אחרי זה כלום, זאת אומרת, אין שום דבר.
אני הייתי מתייעץ דווקא עם אנדוקרינולוג.
אז היא שלחה אותי לרופא מומחה, כשהרופא מומחה, כשהייתי אצלו בטיפול, אז הוא אמר לי, תראי, אין לך רחם מאוד דקה, אבנות לא מתאבא, זה נראה כמו מנופאוז מוקדם, כאילו היה מאוד, אבל שוב, זה היה לכדורים, שלמדתי בזול.
כן, המטיל תיאור רציל, זה כן.
וכל גניקולוג שאני באה אליו, השאלה הראשונה שלו זה, טוב, מה את רוצה? את רוצה הריון? אז בוא נזריק. ואני לא רוצה הריון עדיין. אני רק רוצה את המחזור שלי.
כן.
תראי, השאלה אם המחזור שלי יגיע.
פה את צריכה לפנות או לאורקול מדלפי, ששם היא יודעת לנבא נבואות.
אוקיי.
כן, אבל לדעתי, הסיכוי שהוא יחזור הוא גדול. ברגע, כמה זמן את בלי המטיל תיאור הציל, בלי המטזול?
ממאי האחרון.
טוב, זאת לא מספיק זמן שהגוף יתאזן.
זאת אומרת, זה לא... כי זה מרגיש הרבה, אבל זה בפועל לא באמת הרבה, כי...
זה לא הרבה זמן, זה לא הרבה זמן. מה, עד יוני, עד יולי, עד אוגוסט, עד ספטמבר, עד אוקטובר, זאת חצי שנה עכשיו. אני הייתי מתעזר קודם בסבלנות, ויש רופאים שעוסקים במה שנקרא אנדופיריון, שהם רופאים, ויש גם מחלקות לאנדופיריון בבתי חולים, שהם רופאים שבדיוק עוסקים בתחום של האנדוקרינולוגיה שקשורה למערכת ההורמונלית. אבל אני הייתי מחכה עוד חודשיים, שלושה, עוד חודשיים, שלושה, ורואה מה קורה.
כן, אני אגיד שיש עוררות מסוימת של מצבי רוח, של איזה שהם כאבי טרום מחזור. יש תסמונות דם וסטיות, זאת אומרת, יש, אני מרגישה שיש משהו...
שזה מתחיל להתעורר.
אבל אני מרגישה שאני באמת להתפוצץ, רק שכבר תגיע הווסת, והיא לא מגיעה.
אז תראי, כל זמן, כמה שאת תהיי במתח, זה עלול גם לדחות את הווסת להגיע. כי סטרס גורם יש התחום של גוף ונפש, ויש תחום שנקרא פסיכו-אנדוקרינולוגיה. כלומר, השפעה נפשית על אתן לך דוגמה, אם מישהו בחרדה, מתח קורה אובייקטיבי, עולה לו אדרנלין. או קורטיזול, שהוא גם הורמון של סטרס. אם מישהו רגוע, מופרש לו סרוטונין. אם מישהו נהנם, כיף לו, איזה כיף, סבבה, עולה לו דופמין. כלומר, המוח שלנו קשור, הגוף והנפש אצלנו זאת יחידה אחת. עכשיו, ברגע שאנחנו נמצאים בסטרס, כל המערכות, אני אתן לך דוגמה, איך הבנות בזמן הטירונות, הווסת מפסיקה. זו תופעה מוכרת, שבנות בטירונות אין להן כמעט וסת. בסטרס של הטירונות, של ההתחלה, של הצבא והכל, לחלק גדול, הווסת לא מגיעה. עכשיו, כמה שאתי יותר בסטרס, זה יכול להידחות. עכשיו, זה לא רק זה. זה לא רק זה, זה גם זה. אני קודם כל אני אופטימי, אבל אני אופטימי מטבעי. אני מציע לך לחכות עוד חודשיים, שלושה לפחות, ולהתייעץ עם רופאים שעוסקים באנדופיריון בתחום הספציפי הזה. איפה את גרה? באיזה אזור? לא בדיוק.
אזור מרכז.
באזור המרכז. אז אני לדעתי גם בתל השומר וגם באיכילוב, אני לא יודע על מקומות אחרים, יש מחלקת אנדופיריון.
אוקיי.
ולהתייעץ גם שם. כי באמת צריכים פה להיות מישהו שהוא ספציפי, שהוא אנדוקרינולוג, גניקולוג, שמכיר בדיוק את הדברים, ואם הכדור אחד לא יתאים לך, אז אולי כדור אחר, ואולי להתחיל במינונים מאוד מאוד קטנים, ואולי רק לחכות, אולי לחכות עוד קצת ועוד קצת. ואם תרצי הריון, אז יש כבר אפשר, ברגע שיגיע הדבר, יש גם מה לעשות להיריון.
נכון. אני מאמינה בגוף שלי, אבל אני חושבת שזה יגיע בסוף.
זהו, אני גם כן מאוד אופטימי, אבל לקחי בחשבון שבלוטת התיירואיד היא בעייתית גדולה, וברגע שאת עכשיו התאזנת והגעת למצב שאת מאוזנת בו, אז... לאט לאט הגוף יחזור לעצמו.
זאת אומרת, הוא עבר איזושהי טלטלה.
מה זה טלטלה? את הטלטלה של האמא של האמא של האמא של האמא של האמא שלו הוא עבר.
היא הורגשה פיזית ונפשית.
בטח, בטח. גוף ונפש זאת יחידה אחת. וברגע שיש היפרטירואידיזם, ברגע שיש הורמון גבוה כמו שהיה לך, אז זה הייתה, היו לך שלשולים וירד במשקל ולא היה לך תאבון והיה לך חם והיה לך דופק מהיר והיית עצבנית והיית עם סף גירוי נמוך והיה 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 ורק עמיתי רק חלק מהסימפטומים.
כן, כן. אז עכשיו אתה חושב אבל שהמשקל הוא גם...
בטח. הוא יחזור, הוא יתה לי עוד.
עוד, כן. זה מה ש...
כן, כן, יתה לי עוד.
בסדר.
יופי.
תודה רבה רבה לך.
שיהיה בהצלחה.
בהתחלה דוקטור ולא פרופסור.
אוי 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 אוי, עכשיו אני לא אשן בלילה.
מגיע לך התואר, סליחה.
תודה רבה לך.
תודה. ביי ביי.
זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אחרונה להיום, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור ברביע האחרון. ומיד נחזור. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו!
שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדברת נחמה.
כן, נחמה, בת כמה?
69.
סליחה, 69?
69. אני יכולה...
לא הבנתי.
69.
69, אז שמעתי טוב, כן.
אני חולת קרון.
כן.
מטופלת בביולוגית בסמזי 400.
כן.
ואני חושבת שאני בהתקף קרון כרגע. הקלפטוקטין שלי 270.
קלפרוטאין. קלפרוטאין.
אני לא אומרת את זה נכון.
לא חשוב, זה בסדר. כמה
277.
גבוה קצן.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. לדעתך אני צריכה להחליף את הסמזי?
לא, זה אני לא יכול להגיד לך. זה את צריכה לדבר עם הג... אני לא רוצה גם להגיד לך. זה את מוכרחה להתייעץ עם הגסטרואנטרולוגית.
זה מה שמדאיג אותי. CRP 0.6 זה מעולה.
CRP 0.6 זה באמת מעולה.
זה מעולה.
כן.
אבל זה מדאיג אותי מאוד, כי זה לא היה לי הפעות.
היית בסטרס מסוים לאחרונה?
אני בסטרס קבוע כל הזמן, אבל לא,
אבל קרה משהו, קרה משהו מיוחד בתקופה האחרונה, יותר מהמצב שכולנו נמצאים בו?
אני חיה בביבה פלוס כל הזמן, אני רגילה לזה. אבל עכשיו אני ממשלשלת כל הזמן. אני ביום שלישי צריכה להיפגש ביחילוב, בגסטרו, אבל אני מודאגת.
אולי הוא ייתן לך קצת, אולי הוא ייתן לך קצת סטרואידים ו...
לא, אני כבר עברתי את השלב של הסטרואידים. אני בביולוגית.
כן, כן, ברור לי, את אמרת לי.
כן, אני כבר לא... אבל המיון אני לא רוצה לגשת, אני רוצה את המרפאה. בנוסף, אני גם, יש לי בעיה פרוקטולוגית.
כן, שהיא משנית.
אז
הבעיה הפרוקטולוגית היא יותר פיסורה או
תחורים? פיסטולה אחרי MRI.
כן.
אחרי MRI, כן.
טוב, זה חלק מהמחלה, את יודעת.
אז אני מאוד סובלת.
כן.
אז יורד לי הסוכר ו... כן. כן,
אבל אני לא יכול לתת לך הצעה לגבי שינוי מינונים תרופתיים.
אבל זה גבוה, 277.
277 זה גבוה, כן.
אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
כן, כן.
תודה רבה.
בסדר, את תצאי מזה, את ביום שלישי את תלכי למכון הגסטרו, הם מומחים בזה והם יציעו לך.
אתה מכיר אותם בטוח.
כן, כן, מכון נהדר.
אתה מבין אותי.
כן.
טוב, תודה רבה
את
לך.
את בידיים טובות, זה העיקר. תהי שקטה.
אני יודעת.
אוקיי, נחמה.
שבת שלום לך.
שבת שלום. כן, חשוב לי להגיד לכם, אני לא יכול להיות הרופא המטפל, ואני לא יכול גם מבחינה חוקית לקחת אחריות, ואני גם לא גסטרואנטרולוג. אז, ולהגיד כמה להעלות את הטיפולים, זה ודאי, 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 שאני לא, אני לא, אני לא רוצה לעשות, ולא חוקי שאני אעשה את זה. מאחר ואני לא מכיר את החולה ולא מכיר את כל התמונה ולא... אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו, שלום.
מדברת אופירה.
כן, אופירה.
רציתי לשאול שאלה בבקשה, דוקטור.
בת כמה את אופירה?
43.
כן.
והשיער שלי לא מאוד מלא וגם לא עבה בידי, אבל שמעתי אותך בתוכנית ברקה על העניין של... מישהו אמר לי שיש לו קרקפת שומנית, ואמרת לו לא לחפוף את השיער עם סבון יותר מדי. עכשיו, אני השיער שלי גם דק, וגם לא מלא מדי, וגם קרקפת שומנית. והשאלה אם יש באמת דרך להשתמש.
אז ככה, כשאני דיברתי מקודם, אז דיברתי על מישהו עם מחלה מסוימת שקיימת בעור שלו. שיש לו גם סבוריה וגם מוגלה וגם דברים אחרים.
לא, אין שום דבר, פשוט השיער שלי כזה, כאילו פשוט השאלה מה אני עושה יותר טוב, כדי שאני לא אשאר עם שיער שיש לו נטייה לשומניות מצד אחד.
יש שמפויים מיוחדים שרופא אור יוכלו להמליץ לך, זה דבר אחד.
אוקיי.
והדבר השני, אני, האם בדקת אפשרויות של השלמות תזונתיות כמו תוספי מזון, כמו ביוטין, כמו אבץ, כמו חומצות אמינו, כמו ברזל. כמה הברזל שלך?
הברזל שלי תמיד היה כזה
נמוך?
ברזל בסדר. ה-B12 שלי תמיד נמוך.
אז B12 זה אחד מהגורמים לנשירת שיער ולשיער דליל. וכמה, וחומצות אמינו הם חשוב שתשם יהיו תקינות חלבונים בדם, חשוב שהם יהיו ברמה טובה. ואבץ,
אבץ חשוב. מה, כדי לקחת תוספים?
כן, כן. אני הייתי מציע לך, יש מולטי-אר, של מולטי-אר, של חברת סופר בסולגר, ויש רוץ HR, של חברת סולגר, של חברת אלטמן, והייתי לוקח את זה, ולזה הייתי מוסיף עוד 1,000 מיקרוגרם של ביוטין.
אז אני לוקחת ביוטין, ואמרו לי גם שאפשר לקחת מינוקסידין, מה אתה חושב?
לא, זה מינוקסידין יכול... זה נגד נשירה. מינוקסידין זה מצוין, זה נגד נשירה. אבל הבעיה...
השיער שלי דליל ושומני, השאלה אם אני יכולה להתנהג איתו אחרת.
לא, אם השיער שלך דליל ושומני, מינוקסידין זה לא הטיפול, כי מינוקסידין הוא גם שומני. הוא יוצר איזו שכבה שומנית. אז את, שלא לש... אז את מחמירה את המצב.
כאילו, אז אתה אומר בעצם לקחת את הביוטין, ואז לקחת...
כמה ביוטין את לוקחת?
שני כדורים ביוטין.
שני כדורים של כמה? של 1,000?
כל אחד 1,000, כן.
כל אחד 1,000, בסדר. תחילה אפילו לקחת 3.
וזה יכול לעזור לי בטווח הארוך?
כן.
מה, הוא יכול להצמיח לי? לעשות לי
לא,
פחות שומנים?
הוא יכול קודם כל לחזק את השיער.
אוקיי, והשומניות יש דרך להיפטר ממנו, אולי בטיפול, כאילו, כמו שאתה אומר, ולחפוף פחות, או פחות לשים את הסבון ממש בקרקפת, או
יש,
משהו כזה?
יש שמפויים מיוחדים שרופאי אור ממליצים נגד שומניות.
הבנתי.
יש לך גם קסקסים?
לא.
לא, אין קסקסים. רק הרכב. אז הייתי מתייעץ עם רופאי אור, יש רופאי אור, רופאי אור לא מכונים של שיער ודברים כאלה.
רופאי אור.
רופאי אור שעוסקים בשיער, ובאמת להשלים את כל החומרים, את כל ה... את אוכלת הרבה חלבונים?
אני עכשיו זה האתגר שלי, לא הרבה.
אוקיי, אז תאכלי חלבונים, כי חלבונים חשובים, חומצות אמינו הן מאוד חשובות, וחשוב לקחת גם את התוספים האלה שהם לפעמים, כי לפעמים חסר לנו, יש לנו בגוף חומרים שנקראים trace element, trace זה עקבות, זה חומרים שהגוף שלנו צריך אותם בכמויות מאוד 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 קטנות, כמו נחושת, כמו אבץ זה אחד מהם, כמו סלניום, כמו בורון, כמו כל מיני חומרים כאלה שבגוף שלנו, שהם חשובים לשיער, לציפורניים, אז הדברים האלה הם יכולים לעזור לך.
אני אשמח, פשוט פעם אחת שמעתי לא מזמן, שאם לוקחים תוספים שהגוף לא צריך, זה חז וחלילה עושה כמו מחלות סרטן וכאלה, כאילו הגוף, כאילו אתה מגרה איזשהו משהו.
זה נכון, כי יש אנשים שלוקחים כל יום 50 כדורים של תוספי מזון. אבל אם יש מישהו שיש לו בעיית שיער, והוא לוקח רק קבוצה אחת של תרופות לשיער, והוא לוקח ביוטין, והוא אוכל חלבונים, במקום לקחת מי חלב, חומצות חלב, דברים כאלה, הוא אוכל גבינה, או אוכל עוף, או אוכל בשר, או אוכל דגים, ובודק שהוויטמין B12 שלו יהיה יותר מ-350-400 במקרים של שיער, ושלא תהיה לו אנמיה, ושלא יהיה לו חסר ברזל, אז זה כל הדברים האלה הם ממלאים ומחזקים את השיער. ויש אנשים שגנטית יש להם שיער נמוך, וזה שמדבר איתך עכשיו, גנטית אין לו בכלל שערות על הראש.
אוקיי, טוב, בסדר, ממש עזרת לי, תודה רבה.
אוקיי, אופיר, הכל טוב. ביי, ביי. כן, מי איתנו?
שלום.
וברכה.
שלום, פרופסור קראטו.
שלום, וברכה.
אני פונה לך לעצה. כן. אני סובל מכאבי גב מטורפים. ניסיתי את כל הטיפולים.
רק תגיד לי איך קוראים לך ובן כמה אתה.
לי קוראים רוני ואני בן 65.
כן.
רזיתי המון בעזרת סקסנדה, ירדתי במשקל יפה, התחלתי לעשות ספורט.
אחרי שרזית הכאבים גברו?
תקופות מסוימות כן, ועשיתי ספורט אפילו בעצימות גבוהה, התחלתי לרוץ, נהניתי. התחילו לי כאבים נוראים באזור הכתפיים, באזור הצוואר.
זאת אומרת, בגב עליון.
בגב עליון, שהקרינו גם לגב תחתון. הרופאים שלחו אותי לעשות פיזיותרפיה, לא התייחסו לזה יותר מדי ברצינות, לאחר התעקשות רבה וסבל רב, ושלחו אותי סוף סוף לפני חודש לסיטי. עשיתי הראה עצירות בחוליות C4-C5, ואז שלחו אותי בדחיפות ל-MRI שאישר, וקבע שיש עצירות ניכרת של התעלה עם לחץ ניכר על הסק, והחוט עם שינויים מילופטים בחוט.
אוקיי, רגע, בוא נעשה סדר. יש לך עצירות של הסק, של עמוד השדרה הצווארי, עם מיילופתיה. יש סימנים של מיילופתיה.
נכון.
אוקיי. זה כבר מחייב התייחסות אחרת. מיילופתיה זה נזק לחוט השדרה, למוח השדרה. והנזק הזה, אם צריכים לשחרר את הלחץ של היצירות בעמוד השדרה.
אז זהו, זה באמת הייתה המלצה, הייתי אצל נוירוכירורג, כן. שהמליץ על
ניתוח לשחרר את הלחץ.
נכון.
אכן זה מה שצריך לעשות.
ולנוירוכירורג, לא לאורתופד.
תראה, אני, פה אני לא אכנס, אני אגיד לך מדוע, כי ישנם אורתופדים שהם אורתופדים שעוסקים רק בגב ומנתחים רק בגב, וזה העניין. אז אם אורתופד טוב עושה את זה, ואני מכיר כמה אורתופדים טובים שעושים את זה, אז מצוין. נוירוכירורג טוב שעושה את זה, הוא מצוין. אני מעדיף אורתופד שמטפל בגב על נוירוכירורג שמטפל רק במוח. אז עכשיו, מה שאני אמרתי, יש אורתופדים מצוינים לגב, לעמוד השדרה, ויש נוירוכירורגים מצוינים לגב לעמוד השדרה. אז לכן אתה צריך לבחור את המנתח הטוב, ולא משנה אם הוא אורתופד שעוסק בעמוד שדרה צווארי, או אם הוא נוירוכירורג שעוסק בעמוד
שדרה. קודם כל, תודה רבה, הרגעת אותי, כי באמת התייעצתי עם נוירוכירורג, שאמר, אין ברירה, אתה חייב ניתוח, שום טיפול אחר לא יעזור.
חד משמעית, אני אגיד לך למה, גם יכול מאוד להיות שהניתוח לא יעזור לך כרגע, אבל הוא ימנע החמרה של המצב.
אוקיי, קודם כל הרגעת אותי שאני בדרך לניתוח ואין ברירה.
כן, אבל עוד פעם, זה לא מחר מחרתיים, אז תתכנן את זה לתנוחה שיכול להיות חודשיים, שלושה, חודש.
אני כבר, איך אומרים, בניתוח, וקבעו לי כבר תור, אני רק רציתי להיות רגוע שאני באמת על הדרך הנכונה, כי הוא אמר לי משפט שדי הפחיד אותי, אמר, תקשיב, יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים זה ייסגר סופית, ואז אתה באמת בצרת.
לא, 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 זה לא נסגר סופית, זה לא נסגר סופית תוך חודש, חודשיים.
עכשיו, לגבי ניתוח, הוא אמר שזה ניתוח פשוט, זה 40 דקות, משהו כזה של ניתוח.
המילה פשוט, אני מאוד לא אוהב אותה. תמיד שאומרים לי ניתוח פשוט, אני שואל פשוט לרופא או פשוט לחולה.
אז
ככה, לא, לא, אז ככה, הניתוח הוא ניתוח שאנשים שעוסקים בניתוחים של עמוד שדרה צווארי עושים אותו הרבה פעמים. הוא גם יראה מאיפה יותר נוח לו להיכנס, מהצוואר מגישה קדמית או מאחורנית מגישה אחורית.
אוקיי.
יש אפשרויות שונות. וזה תשאיר למנתח. אם אתה תבחר מנתח שאתה סומך עליו, והוא יעשה מה שהוא חושב שהכי טוב. עכשיו, אחרי הניתוח צריכים להיות עם צווארון תקופה מסוימת, וזה לא כל כך נוח, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לחורף, אז יותר נוח מה שבקיץ. אבל זה ניתוח שאם יש סימנים של מיילופתיה, צריך לעשות אותו. מיילופתיה, כי זה נזק, זה הלחץ גורם לנזק לחוט השדרה. ויותר מאוחר, אם לא עושים את זה, אז זה יכול לגרום לבעיות ברגליים, ובגב התחתון, ובשליטה על סוגרים, ובעוד הרבה דברים, לכן צריך להרוג את זה שזה עוד קטן.
קודם כל, תודה רבה, באמת תודה רבה, ושכנעת אותי שכבר הייתי משוכנע מלכתחילה, כי הכאבים נוראים, אבל שכנעת אותי, ואני על זה, להיפטר מזה, ולפחות
בדיוק,
להרגיש טוב יותר.
בדיוק.
המון המון תודה, דוקטור.
כל טוב שיהיה בשעה טובה, ואל תדאג. אל תדאג.
תודה, תודה, בבקשה, תודה, דוקטור.
בבקשה.
תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו,
כן. שלום. כן, שלום, כן. שלום, פרופסור, אני מתקשר... קוראים לי משה, אני מתקשר לגבי אמא שלי.
בת כמה אמא שתהיה בריאה?
83.
כן.
והיא סובלת מהלב, ועברה לא מזמן ניתוח בצוואר ירך, זה נקרא.
כן.
החליפו
לה או השתילו לה צוואר ירך?
לא, 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 היא נפלה פשוט ועשתה ניתוח כזה של באזור שמה.
אוקיי.
והיא פשוט מאחרי הניתוח היא קצת יש לה דלריום, היא אולי זה סוג של התחלה של דמנציה, ובגלל זה היא לא ישנה כמעט בלילות, כאילו היא הרבה פעמים מתעוררת בלילה ולא יכולה להמשיך לישון, ואז עוברת ממיטה שיש לה מיטה מתכווננת לסלון, ואז כאילו זה גם משפיע על המטפלת שלה ועל הזה חוסר שינה ודברים כאלה. ואנחנו ניסינו לתת לה, לא, אנחנו לא רוצים לתת לה כדורי שינה, כי כדורי שינה כנראה לאישה בגילאים האלה זה לא כל כך טוב, אומרים.
רגע אחד, אחרי הניתוח התחילו בעיות קוגניטיביות?
כן, היא עכשיו סיעודית, לפני זה היא לא הייתה.
היא סיעודית מבחינה, בוא, אני רוצה להתמקד יותר על החלק המנטלי, לא על החלק הפיזי. כי החלק הפיזי יכול בגלל הנפילה ובגלל שהיא שכבה במיטה ובגלל הניתוח, אבל האם מבחינה קוגניטיבית יש הידרדרות?
יש, כי היא נפלה כנראה על צד, על הראש בצד שמאל וכאילו בצד ימין, ובגלל זה זה פגע בצד שמאל, הבנו מה...
כלומר, הייתה חבלה מוחית.
כנראה שהיה זה משהו, כן, קיבלה מכה בראש.
לא, כי זה יותר בעייתי החבלה המוחית שהיא נחבלה בראש, היא יותר בעייתית מהחבלה בצווארי ירך.
אוקיי.
כן.
בכל מקרה, העניין העיקרי הוא שהוא לא ישנה, שהיא לא ישנה בלילות, וכאילו...
למה אתם מפחדים לתת לדברים לשינה?
אז זהו, נתנו לה כדורים, נתנו לה מירו בהתחלה, זה לא כל כך עזר, אני מבין שזה לא לשינה אולי.
זה לא לשינה וזה לא... כן, אוקיי.
ועכשיו קיבלנו מהרופא סרוקוול, מהרופא שלה.
סרוקוול, כן, מצוין.
כן, את זה היא לקחה, בהתחלה היא לקחה כדור אחד, עכשיו הרופא אמרה לתת לה שניים.
לפני השינה רק?
כן, לפני השינה.
אוקיי.
ונתנו לה את זה בפעם הראשונה. ביום הראשון היא באמת ישנה. אבל אנחנו קצת חששנו, כי ראינו שבבוקר היא לא... גם בבוקר היא רדומה קצת, בשעות הבוקר. אז הורדנו לאחד וחצי.
אוקיי.
ואחרי שהורדנו לאחד וחצי, זה שבוע שאנחנו מנסים את זה, ועדיין היא מתעוררת בלילות, והיא...
תראה, אחת הבעיות היא שאני מניח שאם היא סיעודית, היא במיטה כל היום או רוב היום.
היא רוב היום בספה, כן, קורסה. לא יוצאת הרבה.
ואז אני מניח שהיא מנמנמת שעה ביום, שעה בצהריים... כן. ואז אם היא ישנה, נגיד, אחר הצהריים, היא עוד פעם נרדמת לשעתיים. ואז אם היא ישנה 3 שעות ביום, במשך היום, נגיד בבוקר, אחרי ארוחת בוקר היא נרדמת קצת, ואחרי ארוחת צהריים, ועוד ישנה 3 שעות בלילה, היא לא צריכה לישון יותר, מספיק, המוח כבר לא צריך יותר לישון, ואז היא מתעוררת.
אז אנחנו מנסים לתת לה פעילות, אבל עדיין זה כאילו קצת קשה.
כן.
כל היום.
תשמע, אין פה הרבה, זו בעיה קשה.
השאלה אם יש לדעתך כדור שכן יכול אולי משהו שלא יכול, שיכול לגרום לה לישון בלילה קצת, או הוא לא משפיע בצורה משמעותית, או...
אני הייתי בכל זאת מנסה, יש לה מטפלת, אני מניח, צמודה.
יש לה, כן.
אני הייתי מנסה להעסיק אותה כל היום, או טלוויזיה, או משהו של כמה שאפשר שלא תישן במשך היום, והייתי בכל זאת מעלה לה את הסרקואל לשני כדורים, ואם לא...
ואם הסרקוול לא יעזור, אז כאילו יש כדורים אחרים?
יש כדורים אחרים. אני הייתי מציע להתייעץ עם פסיכוגריאטר.
אוקיי.
ישנם פסיכוגריאטרים. כן, פסיכוגריאטרים, זה המומחיות שלהם. והוא בדיוק יתאים לה, תראה, יש אפשרות לתת לה גם כדור שינה. כלומר, אם היא מתעוררת באמצע הלילה, אבל זה הפסיכוגריאטר יגיד לכם.
כן.
הוא יגיד לכם, תנו לה באמצע הלילה שמתעוררת חצי כדור שינה. ואז זה ימשוך אותה, הוא ייתן לה עוד 2-3. ואז זה כבר, אם היא מתעוררת ב-3 או ב-2 בלילה, ותישן עד 6 בבוקר, או 3, מתישן עד 6 בבוקר, אז מילא. אבל תיקח בחשבון שכמה שהיא תירדם ותנמנם יותר במהלך היום, היא תצטרך ותישן פחות בלילה.
כן, המטרה שלנו זה שבלילה היא תישן, כי המטפלת גם, זה לא נעים לה לקום כל הזמן בלילה, מן
הסתם. כן, הבעיה היא המטפלת, אני יודע.
כן, זה הבעיה העיקרית.
כן.
לכן חשבנו על כדור שינה, אבל אנחנו מפחדים גם בגיל שלה, בגלל המצב, בגלל
בעיות בלב. לכן פסיכוגריאטר שיראה אותה, ויעשה לה הערכה של המצב שלה, ויראה בדיוק, והשאלה היא גם מה הבעיה בחבלה המוחית. אתם צריכים להכין סיכום מחלה של הבעיה המוחית, ולראות בדיוק.
כן, היה פעם שעברה רופא גריאטר, לדעתי, אצלה בבית, והוא המליץ על אמירו בהתחלה, זה מה שהוא המליץ. כן. אבל בהתחלה אולי עדיין לא היה ממש בעיות שינה רציניות, כן. אחרי זה קצת החמיר.
עכשיו, איך היא מבחינה מנטלית, מצב רוח, בדיכאון, או היא בסדר?
אז זהו, לפעמים היא ככה ולפעמים ככה. כאילו, בדרך כלל היא... זה לא כמו שהיא הייתה, עדיין המצב רוח שלה הוא לא כל כך איזה.
טוב, תראה, מצב רוח לא יכול להיות טוב אצל מישהי שפתאום הפכה להיות סעודית ושוכבת במיטה ולא ישנה בלילה. כלומר, אנחנו לא יכולים לצפות
שאתה... היא בעיקר על הספה, היא לא במיטה כל היום, אבל היא מדי פעם עושה סיבובים, הליכות, כאילו...
אה, זה חשוב.
כמה שאפשר, כן, יש לה עמידון כזה שהיא עושה.
אז אני הייתי להפעיל אותה כמה שאפשר יותר, כמה שהיא תלך יותר וכמה שהיא תפעל יותר... אני גם הייתי מביא פיזיותרפיסט שיעשה לה פיזיותרפיה בבית.
מגיעה פיזיותרפיסטית, כן, פעם בשבוע. עכשיו תראה,
כשמגיעה פיזיותרפיסטית, שמישהו יישב ויצלם את התרגילים שהיא נותנת לה. ממש עם הטלפון הסלולרי. ולדאוג שהמטפלת תעשה לה את זה לפחות פעם, לפחות פעם ורצוי פעמיים ביום. כי כמה שישמרו יותר על טווח תנועה, כמה יותר שהיא תלך בבית... כמה יותר שהגוף שלה יפעל, כך גם המוח יפעל, כך היא תישן יותר טוב, כך פעולת המעיים שלה תהיה יותר טובה, וכך היא תרגיש יותר טוב פיזית.
כן, היא בעיקר מתלוננת על כאבים בברכיים, זה מה גם שמפריע לה לישון. בלילה היא מתלוננת על כאבים, ולכן היא צריכה לקום ולעבור לספה עם ריקליינרים כאלה, ולשבת כזה ככה בלילה.
כן.
כאילו, אולי שם היא נרדמת קצת, אבל...
טוב, אפשר לנסות לעשות לה בלילה קומפרסים בברכיים.
אוקיי.
אפשר, אני אגיד לך הצעה, ואני תמיד אומר, אם תגיד שאני אמרתי, אני אכחיש.
אוקיי.
לקחת עלי כרוב ולחבוש על הברך ולחבוש. יש אנשים שזה עושה להם נפלאות, יש אנשים שזה לא עוזר להם בכלל. לנסות כמה לילות. כן.
אוקיי. אז אמרת שצריך לפנות
לפסיכוגריאטר.
פסיכוגריאטר, אוקיי. ולגבי הכדור, אפשר לעלות לשניים סרקבל, וזה לא בעיה.
כן, אם נתנו לסרקואל שניים, ולעלות לה בדרך כלל, הגוף גם מתרגל לזה, ואז זה פחות ירדים אותה במהלך היום.
אוקיי, בסדר גמור.
ולהפעיל אותה, להפעיל אותה.
כן, זה ברור, כן.
גם קוגניטיבית, כלומר, גם לדבר איתה...
אנחנו מתעדלים לתת לה משחקים, לתת לה...
כמה ילדים יש לה שיהיו בריאים?
אנחנו שניים.
וכמה נכדים?
יש הרבה, כן.
יש הרבה. יש נכדים יותר גדולים?
כן, הם יכולים גם אולי לבוא אליה.
לעשות משמרת, פעם בשבועיים שכל נכד, או פעם בשבוע שיבוא נכד לשבת עם הסבתא שעה.
אוקיי, בסדר
זה
גמור.
זה נורא חשוב, אתה יודע, אחד הדברים שהורגים אנשים מבוגרים, הורגים גם מטאפורית וגם פיזית, זה הבדידות.
כן.
והיא כל היום תקועה עם אותה מטפלת, ובאים הילדים, סבתא מה שלומך, הכל טוב, שתי נשיקות פה, שתי נשיקות שם, ובורחים. וזה מה שמחיה את האנשים המבוגרים.
אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי.
אני אוכל לשאול עוד משהו קטן לגביי?
בבקשה.
משהו כללי, אני בן 40 ויש לי בעיה בעין שגילו בזמן האחרון, משהו בעצב של העין שזה מצמצם את הסדר ראייה.
מה בדיוק? אתה אומר לי משהו בעצב של העין, זה מאוד מאוד לא ספציפי.
אוקיי, אז טוב, בכל מקרה אני צריך לבדוק את זה, חשבתי שאולי בכללי היית יכול להסביר לי מה הבעיה, כאילו שבעצב של העין שמצמצם את הסדר ראייה.
תראה, אין לך בצקת בעין, כי אז היו מתייחסים לזה בצורה אחרת, בצקת בעצב הראייה.
כן.
כן. זה ברשתית או בעצב?
לפי מה שרופאת עיניים אמרה לי, זה בעצב של העין, משהו. העצב של העין, יש שם משהו שכאילו...
עשו לך OCT?
עשיתי, כן, OCT, והיא שלחה אותי עכשיו לעוד בדיקות לעשות, חוזרות לראות.
אוקיי, אז צריך לראות ולהגיע להבחנה. יש לך סכרת?
לא.
לא, אוקיי.
אין לנו גם במשפחה מישהו שיש לו את הדברים האלה, זה פעם ראשונה שאני במקרה בדקתי ובמקרה הרופאה
זה צמצום של שדה הראייה או זה הפרעה בשדה הראייה?
צמצום.
צמצום. כשאתה נמצא באמבטיה, אתה רואה את הפסים של הקרמיקה ישרים או מעוגלים?
ישרים אני חושב, כן.
ישר, אוקיי, צריך להגיע אל ההבחנה יותר מדויקת.
טוב, בסדר, זה אני אבדוק.
כי משהו, משהו בעצב הראייה יכול להיות, אני יכול לחשוב על 30 משהוים עכשיו.
כן.
אוקיי.
בסדר, אני ממש מודה לך, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב לי.
כן. כן, יש לנו שאלה בוואטסאפ שאיתה אנחנו נסיים. שואל אותי מאזין, שלום פרופסור קרסו, מה דעתך על תוסף קוקיו-10, ומאיזה גיל כדאי לקחת? אז קודם כל, רק להגיד שיש יותר מ-2,600-2,700 תוספי תזונה. ביניהם יש ויטמינים ומינרלים ואנטי-אוקסידנטים וצמחי מרפא וכל מיני דברים. אז מאיזה גיל לקחת כל אחד ואחד מהם זה תלוי. לוקחים דברים אם צריך. חלק גדול מהתעשייה העולמית והפרסומת היא בגלל כל מיני חומרים של מהסוגים האלה. קוקיו 10 כדאי לקחת קודם כל עם מישהו צמחוני או טבעוני. אז כדאי לקחת קוקיו 10. קוקיו 10 הוא אנטי-אוקסידנט, סוג של אנטי-אוקסידנט, הם ממליצים אותו בדרך כלל בבתי המרקחת, ובכוונה אני אומר בבתי המרקחת, זאת לא אינדיקציה רפואית ולא מדעית, כתוסף לאנשים שמקבלים סטטינים. עכשיו, אני אומר בצורה מאוד ברורה, כל מי שאוכל ירקות ופירות אם אין לו סכרת, ובשר פעם בשבוע לפחות, בשר אדום אפשר לאכול פעם בשבוע, אבל חלבון מהחי, כלומר דגים ועוף, לא חייבים כל יום, אבל לפחות 3-4 פעמים בשבוע. ואם לא לאכול חלבון ממקור אחר, ביצים או טופו או אורז וקטניות, שגם כן יוצרים את החלבון, ואוכלים אגוזים ושקדים ופיצוחים מדי פעם, ומדי פעם שותים יין אדום או אוכלים ענבים, ועושים פעילות גופנית וסופגים טוב, אין להם צורך בשום דבר נוסף. אם מישהו סובל ממחלות בדרכי העיכול ולא סופג, או אדם אוכל תזונה לא מאוזנת, או אנשים מאוד מאוד מבוגרים, שבדרך כלל התזונה שלהם היא מאוד דלה ומונוטונית, אנשים מבוגרים או אנשים זקנים, שאוכלים בבוקר פרוסת לחם עם זיתים וגבינה לבנה עם כוס קפה עם סוכרזית, ובצהריים איזה כנף של עוף או רגל של עוף עם קצת אורז וקומפוט משלושה שזיפים עם סוכרזית, ובערב כמו ארוחת בוקר, הם צריכים מולטי ויטמינים, הם צריכים מולטי מינרלים, אבל אין צורך לקחת תוספי מזון אם לא צריכים, אלא אם יש תוכנית והם ניתנים על ידי רופא בתוכנית מסוימת שחושבים כל פעם על מערך אחר. אז מאיזה גיל לקחת? אם אתה אוכל הכל, אם אתה בריא, אין צורך לקחת קוקיו 10. זהו רבותיי, סיימנו להיום, ואני רוצה להודות לצוות הנהדר שהיה איתי ועשה איתי את התוכנית. תודה רבה למאיר הפרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאחיה כהן שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. תודה רבה לכולכם, למאזינים שלי, אני הייתי רפי קרסו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, באה לשבת, נהדרת, תוכנית הכי טובה ברדיו, ומיד אחריה שבת עברית, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר, סוף שבוע טוב, שבת שקטה, בשורות טובות שיהיו לנו, להתראות בשבוע הבא.